בוקר טוב ושלום ברכה. אנחנו בחלק המרגיש, נכון? דיברנו על הזן. אני רק נתמצת. הזן זה היכולת של הנפש להיות מפעילה את כל ענייני הגוף. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו רואים איזשהו פעולה שקשורה לקיום של הגוף, לקיום הביולוגי, מה שנקרא, של הגוף, התוצאה הזאת היא קורית בגוף בעקבות פעולת הנפש. זאת אומרת, לא יצויר שנוציא את הנפש מהגוף, כל הפעולות האלה לא תהיינה קיימות. כן, כל מה שקשור לכל תפקידי הגוף, ואמרנו שככל שהמדע יותר מתקדם במחקר מה כלול בגוף האדם, מהבחינה הזאת, אז אנחנו יותר יודעים בצורה מפורטת מה הפעילות הנפשית. כן, זה לא משנה את זה, כן, זה רק מוסיף יותר פרטים. יש יודעים היום, כמו שאמרנו, שיש זרמים חשמליים בגוף או כל מיני דברים, אז כן, בסדר, אז מבינים, זה יותר, אנחנו יודעים היום בצורה יותר מפורטת, יותר מדויקת, מה קורה בגוף כתוצאה מהמציאות של הנפש. אבל ודאי שכל זה מיוחס לנפש. הלאה, חלק המרגיש. ממנו הכוחות החמישה מפורסמים אצל ההמון, הראייה, השמיעה, והטעם, הריח והמישוש, הוא נמצא בכל שטח הגוף, כוונה המישוש. ואין לו איבר מיוחד כמו שיש לארבעת הכוחות. כן. אז מה זה מרגיש? מרגיש זה קודם כל לא רגש. אולי רגשות אנחנו נדבר עליהם בהמשך, אבל אנחנו מדברים על, אם הייתי נותן כותרת למרגיש, זה היכולת של הנפש לחוש את הישויות החומריות. זאת אומרת, כשהנפש שלנו, אני אומר נפש שלנו כי בעצם יכלתי להגיד אנחנו פוגשים ישות חומרית, אבל אנחנו רוצים יותר לדייק. אז כשהנפש שלנו פוגשת ישות חומרית, נוצר בנפש איזשהו רושם מסוים, אם אכן הישות החומרית הזאת יוצרת את אותם השפעות שהנפש שלנו מסוגלת לקלוט מאותה ישות חומרית. לכן קוראים זה למרגיש, כן? מרגיש הכוונה להיות מסוגל להרגיש, לחוש, את הישויות החומריות. עכשיו, כל מה שאנחנו מתארים פה, בכל היכולות הרגשה האלה, אנחנו מדברים על ישות חומרית, כן? זאת אומרת, מציאות שהיא ישות רוחנית, זאת אומרת שהיא לא גוף, אנחנו לא נחוש את הקשר אליה דרך חמשת החוויות שמתוארות פה. עכשיו בואו נתאר קודם כל את החוויות ואחר כך נסביר איך זה קורה. חוויה אחת זה חוויית ראייה. כן, חוויית ראייה. זה חוויה אחת, זה חוויה שמוכרת לנו, אני לא צריך להסביר למה מה זה ראייה, זה חוויה מסוג מסוים. זה חוויית הראייה, חוויית שמיעה, זה חוויה שנייה. אחר כך נפרט יותר איך זה קורה, אבל קודם כל קצת יותר להתמקד בהבחנה בין החוויות. יש לנו חוויה שלישית, זה חוויית טעם. כן, שוב, במקום המילה הרגשה, אני קורא לזה חוויה, כן, אבל זה אותו עניין. והריח, החוויה הרביעית זה חוויית הריח, והחוויה החמישית זה חוויית המישוש. טוב, עכשיו בואו ניכנס קצת יותר לאופן שבו אנחנו יוצרים את המגע עם הישות החומרית, באופן שהנפש מצליחה לחוש את אותם חוויות. כן, אז קודם כל הרמב״ם כבר רומז לנו, אין לו איבר מיוחד כמו שיש לארבעת הכוחות, זאת אומרת ש... ארבעת החוויות הראשונות שהזכרנו, ראייה, שמיעה, טעם וריח, החוויות האלו קורות בנפש דרך איברים מסוימים. זאת אומרת, אם יהיה ליקוי באותו איבר, אנחנו לא נחווה את החוויה. אולי נחווה אותה בצורה שונה, אבל לא נחווה אותה באותו אופן שאנחנו נחוות אותה כמו במצב שהאיבר איננו לקוי. ודאי שאם האיבר הזה יהיה לקוי באופן מלא בהקשר החוויה הזאת, אז אנחנו לא נחווה בכלל את החוויה. בואו ניתן דוגמה. החוויה שנקראת ראייה, היא מתרחשת לא בעין, היא מתרחשת בנפש. החוויה מתרחשת בנפש. אבל החוויה הזאת, כדי שהיא תתרחש, אנחנו נדרשים לאיבר שנקרא עין. כן? האיבר שנקרא עין הוא למעשה ישות חומרית שיש לה, תכף אנחנו נפרט יותר בהמשך, אני רוצה אבל קודם כל לעבור על כל החושים כדי להבליט מה הכוונה שהתחושה בנפש היא דרך האיבר. הוא, כן, לצורך העניין בוא נקרא זה מתקן מסוים, העין זה סוג של מתקן כזה, כן, הוא עשוי מרקמות, מזה, זה, זה לא משנה, הוא לא עשוי ממתכת, הוא עשוי מחומר אחר, אבל זה אותו רעיון. עכשיו, אם יהיה ליקוי באיבר עין, או שהוא לא יהיה קיים, או שיהיה בו איזשהו ליקוי, זה דבר שימנע את חוויית הראייה. זה דבר שימנע את חוויית הראייה. למה? כי הנפש מסוגלת לחוות חוויית ראייה רק בעזרת האיבר עין. אנחנו נפרט בהמשך איך זה קורה. אבל זה באופן עקרוני מה שהרמב"ם מתכוון לומר פה. אותו דבר גם החוויה שנקראת שמיעה. אנחנו צריכים כדי שהחוויה הזאת תהיה קיימת בנפש, כן? השמיעה לא קיימת באוזן, היא קיימת בנפש. האוזן זה סתם גולם, כמו שהשולחן הזה הוא לא שומע, כך גם האוזן היא לא שומעת. האוזן זה איבר, זה ישות חומרית, זה איבר מסוים שצריך להיות במצב תקין כדי שבנפש תהיה חוויית שמיעה. דרך האוזן, דרך האיבר שנקרא אוזן. אותו דבר גם חוויית הטעם היא דרך האיבר שנקרא לשון. אם בלשון יהיה כל מיני ליקויים, נניח שאדם שתחתך הלשון שלו, אז הוא לא יחווה חוויות טעם. אם, כן, יש לנו ריח, חוויית ריח היא קורית בנפש דרך האיבר שנקרא אף. שוב, אם יהיה ליקוי באיבר הזה, ליקוי שקשור ליכולת הזאת שנדרשת בשביל חוויית הריח שבנפש, אנחנו לא נריח. כן, יש גם בעל מימום כאלו שהם לא מריחים. תטרן, מה שנקרא. זה אדם שיש לו ליקוי באיבר שנקרא אף, כן, אם בהנחה זה באף, יכול להיות שהיום כבר אנחנו מנתחים קצת שונה, בצורה יותר מורכבת את הליקויים, לא מייחסים אותם דווקא לאיברים האלה, מייחסים אותם למוח אולי, אבל לא משנה, זה ליקוי פיזי. זה ליקוי בחומר, במתקן שמאפשר לנפש דרכו להיות חובה את החוויה, והמישוש. אומר לנו הרמב״ם, המישוש זה בכל שטח הגוף. כן, מה שמקובל לחשוב שמישוש זה בידיים, זה טעות, כמובן, אנחנו יכולים למשש, הנה, אתם יושבים עכשיו על הכיסא, אתם חשים את הפלסטיק של הכיסא, נכון? באחורי הגוף שלכם, אתם לא שמים את היד על הכיסא, אחורי הגוף שלנו, שנמצאים על גבי הכיסא, שנמצא על גבי הכיסא, חש את הכיסא. הגב שלנו שנמצא על גבי המשענת של הכיסא, הוא חש את הכיסא, נכון? אם תתרווחו על הכיסא, אתם חווים חוויית מישוש, נכון? דרך מה? דרך הגב. כן, לא דרך הגב, דרך הגב, כן? דרך הגב אנחנו חווים את החוויה הזאת. אם אני אשים את הלחי שלי על גבי השולחן, אז אני אחווה חוויית מישוש דרך הלחי. לכן הרמב״ם אומר שהאיבר שמשמש למישוש זה כל שטח הגוף, זה לא רק הידיים. כל שהידיים הן משמשניות, כן? הם... יכול להיות שיש להם גם מערכת עצבים יותר רגישה כדי לאפשר את המישוש הזה, אבל מכל מקום זה ביחס לכל שטח הגוף. אנחנו נדבר יותר על המישוש בהמשך בצורה יותר מפורטת, אבל אני רוצה כבר להתקדם לשלב השלישי. איך האיברים עושים את הדבר הזה? אז בואו ניקח את דוגמה, את הראייה. אנחנו היום, על ידי הפיזיקה שאנחנו מכירים היום, אנחנו יודעים, וגם הביולוגיה שאנחנו מכירים היום, אנחנו יודעים שזה נעשה באופן הזה. כן, אז אנחנו יודעים שזה ככה. כל עצם חומרי, אני מדבר עכשיו על הראייה, כל עצם חומרי, כאשר אור מגיע לאותו העצם, קרני האור נשברות. זה השבירה שהגשם החומרי, עצם החומרי שובר את קרני האור. השבירה הזאת של קרני האור יוצרת, אחרי המפגש של קרני האור עם העצם, יוצרת תנועה של קרני האור מהעצם כלפי העין שלנו. זה לא דווקא כלפי העין שלנו, זה נמצא בחלל העולם. תנועת הקרניים האלה של האור הנשבר כתוצאה מהעצם. העין שלנו, עכשיו מה שאני מדבר זה חומר, כן? זה פיזיקה, זה חומר, זה לא שום דבר רוחני אין פה. למרות שאנחנו לא רואים את קרני האור, זאת אומרת, אנחנו לא רואים את הקרניים, אנחנו חווים את חוויית הראייה, אנחנו לא רואים את הקרניים, אבל אנחנו יודעים בוודאות שהקרניים האלו קיימות, זה לא קרניים רוחניות, זה קרניים חומריות, זה חומר, האור זה חומר, אולי זה חומר מאוד עדין, אבל זה חומר. הקרניים האלה, אחרי שהם נשברו על ידי העצם, הן פוגעות אצלנו ברשתית, בהדשה של העין. הפגיעה בעדשה של העין, של הקרניים האלה, גם יוצרת היום, אנחנו יודעים, כל מיני תנועות במוח, של כל מיני עצבובים ועצבים, שכל מה שתיארתי עכשיו זה פיזיקלי, זה חומרי לחלוטין. בלי נפש לא יהיה פה שום משמעות לדבר הזה. זאת אומרת, חוץ מאשר התהליך הפיזיקלי שתיארנו אותו מקודם, שהוא יכול להיות נכון, בהנחה שמערכת העצבים הזאת והעין, העדשה של העין לא משתנה, גם בלי הנפש, הכל יקרה בפיזיקה, אבל לא תהיה חוויית ראייה. כי אין פה נפש שתחווה את הראייה. זאת אומרת, אחרי שקורית כל ההתרחשות הפיזיקלית הזאת והביולוגית הזאת, שזה התרחשויות חומריות, שהן קורות דרך הגוף שלנו, זאת אומרת, דרך העצם החומרי, שכמו שאמרנו, שממנו יש את הקרניים וכולו וכולו, והפגישה שלהם עם הגוף שלנו, אחרי כל הסיפור הפיזיקלי הזה, שהוא עולם החומר לחלוטין, כי גם העצם הזה הוא חומרי, וגם הגוף שלנו הוא חומר, בין שתי העצמים החומריים האלה, אז הנפש שלנו שמתמזגת עם הגוף ועם העין ועם כל מה שקשור לתהליך הפיזיקלי הזה, חובה חוויית ראייה. לכן אם יהיה פה איזשהו חיסרון בתהליך הפיזיקלי הזה, הנפש לא תחווה חוויית ראייה. לדוגמה, אם יהיה חושך, זאת אומרת, אין אור, אין קרני אור שנשברות בעצם החומרי, אז אנחנו לא נחווה חוויית ראייה, אנחנו לא נראה את העצם הזה. בסדר? זאת אומרת, התנאים לחוויית הראייה הם בעצם התנאים של הפיזיקה, של עולם החומר. רק כל זה, זה לא החוויה של הראייה, החוויה של הראייה קורית בנפש. היא לא קורית בעולם החומר, היא קורית בנפש. כן? לכן, אם... עכשיו בואו נחדד את זה יותר. בואו נניח שיש לפנינו שני אנשים. אחד לקוי ראייה, לא עיוור, אחד לקוי ראייה, ואחד, בואו נניח שיש לו עיוורון צבעים. בסדר? לאדם הזה. ואחד שהוא אדם שיש לו ראייה נורמלית. ההבדל, הם יחוו חוויה אחרת, נכון? זאת אומרת, אותו עיוור צבעים, אותו לקוי ראייה, נניח שהוא יסתכל על העצם החומרי, נניח הוא יסתכל על המזגן, הוא יראה גוש לבן כזה. מי שיש לו ראייה יותר טובה, אז הוא רואה שבגוש הלבן יש חריצים וכו' וכו'. כן, בסדר? זאת אומרת, ככה הוא מסתכל, או נגיד, תסתכלו על הקיר שמאחריי, אז האדם שאיננו לקוי ראייה, הוא יראה את הקיר, יראה את הבליטות, יראה את ההבדלים בין הלבנים שמהם עשוי הקיר, האדם השני יראה איזה מין משהו לבן, כתם לבן כזה, אולי יראה קצת כתמים בצבע אחר, אבל משהו מאוד מאוד. איפה נקודת ההבדל אצל שני האנשים האלה? אז התשובה, נקודת ההבדל היא לא בנפש. נקודת ההבדל ביניהם זה במתקן שנקרא עין. המתקן הפיזי הזה שנקרא עין, יש בין שני אנשים אלו הבדל, או מוח, לא משנה כרגע. איפה נמצא העניין? גם המוח מבחינתם זה סוג של מתקן חומרי לצורך העניין. פה נמצא הבדל בין האנשים. לכן שיטות הטיפול ביחס לליקויי ראייה זה מה לעשות? משפרים את עדשת העין, נכון? היום שני אופנים לשפר את עדשת העין. לא משנים לו את הנפש, משנים לו את העין. נכון? יש שתי אפשרויות. אחד חיצוני, זה נקרא בלשוננו משקפיים, ואחד בתוך העדשה עצמה זה מה שנקרא בלשוננו ניתוח לייזר. אבל בשניהם השינויים היו באיפה? בפיזיקה, בעולם החומר, לא בנפש, לא שינינו לו את הנפש. פתאום אותה נפש יכולה לראות. איך יכולה לראות? מקודם היא לא ראתה, אז התשובה היא, הנפש תמיד יכולה לראות. אבל יש תנאים כדי שהיא תראה, כדי שהנפש תחווה את חוויית הראייה. אנחנו נדרשים לתקינות של כל המערכת הפיזיקלית הזאת. אם יהיה בחומר, יהיה פה איזושהי בעיה, אז אנחנו נצטרך, הנפש לא תצליח לחוות את זה, כן? כמו שאם אני אסב את הגב שלי לקיר, אני לא מצליח לחוות את חוויית הראייה שאתם חווים. לא בגלל שהנפש שלי שונה מהנפש שלכם, היא גם מסוגל לחוות חוויית ראייה, כי הוא יודע שאת הקיר שלפניי אני כן רואה. אבל כיוון שהנפש חווה את חוויית הראייה דרך המתקן שנקרא עין, והמתקן שנקרא עין נמצא בקדמת הגוף, ולא באחורי הגוף,
אז אני לא מסוגל לחוות את החוויה הזאת של אחורה, נכון? כי היא מוגבלת, החוויה הזאת היא נדרשת לאיבר. זה מה שהרמב״ם פה אמר, שתמיד החוויות האלה בנפש הן נדרשות לאיברים. אותו דבר גם בשמיעה. רק האיבר הוא אוזן, שם התהליך הוא כזה, ככה שאנחנו יודעים היום, שהעצם החומרי הוא יוצר תנודות אוויר. בתנאים מסוימים העצם החומרי יוצר תנודות אוויר. כן, אם העצב החומרי מצליח להניד את האוויר, תראו, השולחן הזה הוא בחור שקט, נכון? ועכשיו, הוא לא כל כך שקט. למה הוא לא כל כך שקט? כי ברגע שנוצרה בו החוותה, אז גם התחילו תנודות אוויר. אם אני אקה עכשיו לא על השולחן, אני אקה על הקיר, שומעים כל אחר, נכון? זאת אומרת, ההבדל הוא לא בכף היד שלי. כף היד שלי, שהיא מכה על השולחן, אתם שומעים קול מסוים, שהיא מכה על הקיר, אתם שומעים קול אחר. אז זה לא כף היד היא הגורמת להבדל. הגורם להבדל זה החומר, נכון? זה החומר הזה גורם לקולות מסוימים, והחומר הזה גורם לקולות אחרים. מה הכוונה? על פי מה שאנחנו יודעים היום, שהכוונה היא ככה, ברגע שנוצרה החוותה הזאת, נוצרו תנודות באוויר. תנודות באוויר זה פיזיקלי, כן? תנודות באוויר ממש, למרות שאתם לא רואים אותם, אבל הם קיימים. זה נקרא גלי קול. קודם דיברנו על גלי אור, עכשיו זה נקרא גלי קול. כן, התנודות באוויר האלה מגיעות לאוזן שלנו, ששוב, זה הכל פיזיקלי. באוזן שלנו הן יוצרות, יש שם איזה מין חלק מהאוזן, שכשהגלי קול האלה, כלומר שתנודות האוויר האלה מגיעות אליו, אז הוא מתחיל לנוע באופן מסוים, זה מניע עצבובים במוח, ואז נוצרת השמיעה. איפה השמיעה נוצרת? לא באוזן, לא במוח, השמיעה נוצרת בנפש. זו חוויה נפשית. היא לא נוצרת לא באוזן ולא במוח. זאת אומרת, השינויים הפיזיקליים קורים באוזן ובמוח. החוויה של השמיעה קורית בנפש. וגם פה יש תנאים, נכון? זאת אומרת, אני צריך שהעצם החומרי ייצור תנודות אוויר. בתנאים מסוימים הוא יוצר תנודות. הנה, עכשיו... הוא שקט, הבחור הזה, השולחן, נכון? הוא שקט, אבל הנה, עכשיו הוא כבר לא כל כך שקט. זאת אומרת, בתנאי הזה שמופעל עליו הכוח של היד שלי, אז הוא מתחיל ליצור את התנודות האוויר האלה. הן מגיעות למתקן שנקרא אוזן מוח, ואז הנפש שומעת. מה ההבדל בין אדם לקוי שמיעה לאדם שהוא שומע? שוב, כמו שאמרנו בראייה, לא בנפש. ההבדל הוא בגוף. פה נמצא ההבדל. ולכן מה עושים לליקוי שמיעה? עושים להם ניתוח, שאז משנים להם את הגוף, ואז על ידי זה הם שומעים, או שמוסיפים להם מכשירים, נכון? בדיוק כמו שאמרנו, ביחס לעין. כן, תוספת המכשירים היא יוצרת תנאים שמשפרים את המתקן שהוא מחוץ לנפש, ואז על ידי זה הנפש מסוגלת לשמוע, החוויה של השמיעה היא בנפש. וכן הלאה כך גם ביחס לחוויית הטעם והריח, ומשהו אנחנו נדבר עליהם בעזרת השם בלא נדר מחר, אבל תנסו לחשוב על מה שאנחנו אומרים, נשאל אתכם שאלה. נניח שלקחו תותח וירו בו. התותח הזה, היריעה, היא מגיעה לטווח של 10 קילומטר, וירו בו במדבר סהרה, שם לא היה שום יצור אנושי חוץ מהתותחן שירה. והתותחן הזה הוא חירש. זאת אומרת, הוא לא חווה את חוויית השמיעה. האם נוצר רעש כתוצאה מיריית התותח. מה אתם אומרים? האם נוצר רעש כתוצאה מיריית התותח? זה היה במדבר. תחשבו, מחר תגידו לי את התשובה.